את ניהול המפעל שנקרא החיים שלי קיבלתי לא מזמן. אני זוכר את היום הזה כשההורים שלי החליטו להעביר את זכויות הניהול של המפעל אליי. זו הייתה החלטה פה אחד ומבלי אף התנגדות של חברי הדירקטוריון. לאט ובזהירות התחלתי להיכנס לעניינים. ההחלטה הניהולית הראשונה שלי הייתה לקיים סיור במפעל. כינסתי את מנהלי המחלקות וביקשתי מהם לערוך לי סיור. הלוקיישן היה סבבה לגמרי. נתוני הפתיחה היו לא רואים בכלל. המתחם לא היה גבוה, שמנמן, עם פחות שיער על הראש, אבל עם חיוך כובש, חוש הומור, ציניות, חיבה לג'אן קבוד וגם קצת גומות. ככה אומרים. סך הכל יש עם מה לעבוד. הסיור היה שגרתי ברובו ועבר בצורה בינונית להפליא. ובסופו הגעתי למסקנה שאני לא יכול לסבול את העובדה שבכל המפעל אין מכונת פחיות אחת, וגרוע מכך, מצאתי עובדים מדהימים שלא מנצלים את הפוטנציאל שלהם כי הם גבוהים. כן, אני יודע לזהות עובדים גבוהים. קל מאוד לזהות אותם. כמו רכב יוקרה בלי דלק. יש בו הכל, אבל לזוז הוא לא יכול. מנהלי המחלקות עשו את הכל כדי לעשות עליי רושם טוב, אבל המאמץ לא עשה עליי רושם בכלל. וביקשתי ממנהלי המחלקות להתפזר, כי אני רוצה כמה דקות לסייר במפעל לבדי. המנהלים הביטו בי בחשש, ואפילו ניסו לשנות את דעתי. אבל אני, חברים, לא פרייר. התעקשתי שהם ילכו. אחרי כמה מטרים של הליכה, הלב שלי החליט שאני צריך לעצור ליד מחלקת חזון והגשמת חלומות. העובדים שם היו מדהימים, בדיוק כמו שאני צריך, אבל היו קבועים. ביקשתי מהעובדים לעצור את העבודה ושיסבירו לי מה הסיבה לכך. הם הביטו בי בחשש, ורק אחרי מספר שניות של שקט מתוח, מלמל אחד העובדים, זה הפחד הזה, סגן מנהל המפעל, הוא ממרר לנו את החיים. לי זה כבר הספיק. הבנתי מה מקור הבעיה, וביקשתי מפחד, סגן מנהל המפעל, להגיע אליי למשרד. מה הסיבה שאתה ממרר לעובדים את החיים? שאלתי. פחד הביט בעיניי, ושתק שתיקה רועמת. השתיקה הזאת הספיקה לי. כי לא באמת ציפיתי שהוא יגיד משהו. טוב חביבי, אתה מפוטר, אמרתי לפחד בנחרצות. הוא הביט בי במבט כנוע, כמי שישלים עם גורלו, והתחיל לדרכו ליציאה מהמשרד. רגע לפני שהסתלק סופית, צעקתי לעברו, ותיקח איתך גם את הסגנית שלך חרדה. תמסור לה שהיא מפוטרת, ושאני לא רוצה לראות אותה יותר בחיים, ובמיוחד שלא במפעל שלי. מאז היום הדרמטי ההוא, חלף מעט זמן, ואפשר כבר לראות שרק דברים טובים קרו במפעל החיים שלי. מנהלי עבודה חזון, יחד עם מנהלי המחלקות אומץ ושמחה, עושים יופי של עבודה. שלום לכם, איזה כיף שאתם מאזינים לפודקאסט שלי. למי שלא מכיר, קוראים לי צח, אני יועץ עסקי, שיווקי, אסטרטגי, ואני הבעלים של צ'יפס תקשורת ויזמות, אוהב לכתוב ומשתדל לאכול את הצ'יפס לפני ההמבורגר. את הטקסט שקראתי בפתיחת התוכנית כתבתי לפני די הרבה זמן, והוא נקרא פיתורים. והמסר הוא שכולנו קיבלנו מתנות בחיים, יש לנו יכולות, כישרונות, חלומות, ואם ניתן לפחד לנהל אותנו, אז בסופו של דבר לא נוכל להתקדם לאן שאנחנו רוצים. היום בתוכנית אני שמח לארח את אביב ויצמן, שהוא אמן, יוצר, מפיק והכי חשוב חבר. אני רוצה גם להודות לאדר ויצמן שאיתנו כאן על ההפקה ועוזרת לכל הדבר הזה לקרות, לא מובן מאליו, תודה לחדר. ורגע לפני שאני אציג אותך אביב, אני רוצה רגע להסביר את ההקשר ולמה דווקא קראתי לך להגיע דווקא לתוכנית הזאת. הנושא של התוכנית היום זה להתגבר על הפחד ולהמשיך בדרך. אז הדרך הכי טובה לספר את הסיפור היא גם דרך שירים וגם דרך סיפורים, ואתה האורח הכי מתאים שיש בדיוק לנקודה הזאת. אז אהלן אביב.
אהלן, איזה כיף להיות פה. קודם כל, תודה רבה גם כל המילים החמות, זה לא מובן מאליו.
בכיף, בכיף.
והאמת שאני גם מאוד מתחבר למה שאמרת בהתחלה, זאת אומרת כל הסיפור הזה שהקראת ודיברת עליו, והנושא הזה של להתגבר על פחדים. באמת זה נושא שיש לי הרבה מה להגיד עליו, וחוויתי אותו הרבה גם בעצמי. אז אני ממש מתרגש ומחכה שנפתח את הנושא ונתחיל לדבר.
מי שלא רואה אותנו, יש לי כאן לצידי גיטרה, ויש לנו כמה תחנות מאוד מעניינות בדרך. לפני שנתחיל, אני רוצה שתציג את עצמך ככה בקצרה, לטובת מי שמאזין ועדיין לא מכיר אותך.
אז למי שלא מכיר, באמת אני אביב ויצמן, בן 27, זמר, יוצר, מפיק, ועם אולפן הקלטות, שבמקרה אנחנו נמצאים בו גם.
אחלה אולפן, אחלה אולפן, כיף להיות כאן.
תודה רבה רבה. וזהו, יש לי כמה שירים שכבר יצאו באופן רשמי, מתנגנים קצת ברדיו, שזה כיף גדול וזו זכות גדולה, ואני ממש שמח להיות פה.
עכשיו בוא נשאל אותך את השאלה הכי חשובה. שבלעדי אנחנו לא יכולים להמשיך את התוכנית. בהמשך לתוכנית הקודמת שכן סיפר לנו, מי שעדיין לא הזין, אגב מוזמנים להזין לפרק של בין בית שאן למניאפוליס, דיברנו בין היתר על פלאפל ומה משתלב עם פלאפל, ואני מעביר גם את השאלה אליך, אז עם מה אתה, אחרי שזמן אתה מנה פלאפל, איזה פחית אתה לוקח?
אז יכול להיות שאולי זה טיפה אוטסיידר, אבל אני אצלי פלאפל הולך עם סודה.
תקשיב, בשפה השיווקית קוראים לזה בידול, בהחלט בידלת את עצמך מהרבה מאוד אנשים, מפתיע.
משתמש בזה.
מפתיע לגמרי. אז אתה בן אדם של סודה בגדול?
אני לגמרי בן אדם של סודה. האמת שלפני כמה שנים זה לא היה ככה.
כן.
אבל אם נראה לי הצבא עשה לי את הספתח לנושא.
יש סודה במכונת פחייה?
אני חושב, לא, האמת שלא.
אז איך זה קרה?
שקם.
אז בוא נתחיל רגע בתחנה הראשונה, ואני רוצה שתספר לי על הפעם הראשונה שהצלחת לנצח את הפחד.
אז אני חושב שבאמת הפעם הראשונה, היו הרבה מקרים לאורך הדרך שזה קרה, אני חושב שהפעם הראשונה המשמעותית התחילה באמת כשהשתחררתי מהצבא, השתחררתי משירות סדיר אחרי 3 שנים, ובמהלך השירות היה שיר שכתבתי עם חבר מהשירות, והחלטנו שאנחנו לוקחים את השיר הזה לאולפן, זאת אומרת החלטתי לקחת את השיר הזה לאולפן, ופעם ראשונה בעצם להקליט שיר עם נגנים, משהו שלא הכרתי לפני איך עושים אותו, זאת אומרת, תמיד כתבתי, תמיד הלחנתי, אבל ללכת לאולפן ממש להקליט ולהוציא את השיר החוצה לרדיו, זו הייתה התנסות ראשונה, וזו פעם ראשונה שאמרתי, אני עושה משהו שהוא מבחינתי לצאת מהקופסה.
למה אתה מגדיר את זה כיציאה מהקופסה? זה נשמע לי משהו שהוא טבעי לחלוטין, זה לא איזושהי התגברות על פחד.
נכון, על פניו זה נשמע כמו משהו שכולם עושים, וזה משהו מאוד שגרתי, אבל עבורי זה היה בעצם לקחת את השירים מהגיטרה, מהחדר הקטן בבית, שזה נורא אישי, נורא שלי, פתאום לקחת את זה ולהגיד, אני יוצא עם זה החוצה, עם מה שיגידו או לא יגידו, ופשוט הולך עם זה.
זה הפעם הראשונה שאתה עושה צעד למשהו שהוא יותר רציני.
לגמרי.
אני מבין את זה לגמרי, זה חתיכת אתגר. איך קוראים לשיר?
השיר הראשון הזה נקרא תבואי אליי.
אני מכיר. אחלה שיר.
כן, זה היה בעצם התנסות כזאת ראשונה, וזכיתי גם שהוא התנגן מעט ברדיו.
אני חושב שלפני ש... לפני שנרחיב, בוא נשמע איזה טעימה קטנה מהשיר, מה אתה אומר?
קם בבוקר מתחיל את היום, כל שבוע באותו המקום, חושב עלייך ועל איפה היינו, מה לא נכון ואיפה טעינו, שנים עברו ועוד לא חזרת, חושב בראש על כל מה שאמרת, רוצה אותך קרוב אליי, שתחזרי אל תוך חיי, כל דקה איתך היא כמו חלום, ואולי תבואי אליי, נשכח מהכל ונחיה בגדול, ואולי אם תחשבי עליי נמצא את הדרך שוב.
איזה יופי של שיר.
תודה רבה.
אז אתה אומר שזה היה השיר הראשון.
זה כן, זה בעצם היה השיר הראשון שיצא באופן רשמי לתחנות הרדיו, לרשתות, וזה בעצם ההתנסות הראשונה גם שלי, באיך כל העולם הזה עובד, זאת אומרת, מה זה, למי שמכיר, מה זה מיקס, מה זה מאסטר, שזה חלק מהתהליכים שעוברים במסגרת הוצאה של שיר, ושם התחלתי בעצם את התהליך הזה של לקחת את השירים, סטפ אחד קדימה ולצאת איתם.
מה גרם לך? לבוא ולהגיד, אני מעריך שזה לעצמך, כי זה הרבה בטח לבטים עם עצמך, או זה הרבה התלבטות עצמית, אני מעריך, שלבוא ולהגיד יאללה חלס, לכתוב לו מגירה, חלס, לא יודע מה, לשיר את זה רק לחבר'ה, ובוא נעשה עם זה צעד.
כן, אז אני חושב שזה התחיל האמת יותר ממקום אינטואיטיבי, זאת אומרת בהתחלה, פה גם זה המקום להגיד תודה, קודם כל הבחור שכתב איתי את השיר שקוראים לו עידן צור, ומגיע לו גם על זה באמת את הקרדיט, ו... הכרתי בצבא חבר טוב שקורא לו עד בשבקין, ולבחור הזה היה קרוב משפחה שהיה לו אולפן הקלטות, וזה בעצם הייתה הזדמנות, והגיעה ההזדמנות אליי לידיים, ואמרתי, זה או שאני מנצל אותה, ובאמת הולכים על זה, ואני באמת נעזר בו, כי הוא מאוד גם אהב את השיר, ורצה לעזור, בעצם לעזור לי לקחת את זה קדימה, והחלטתי שזה או שאני לוקח את זה בשתי ידיים, ויוצא החוצה, או שאני אומר, אני אמשיך לכתוב למגירה, לכתוב שירים לעצמי, ומתישהו נעשה את זה. זה היה ברור שזה יקרה מתישהו, פשוט ראיתי את ההזדמנות הזאת, ואמרתי שאני חייב לנסות רגע לעשות איתה משהו, זאת אומרת...
אז אם אני אגדיר את זה, זה הפחד מלהחמיץ, נתן לך את הדרייב להתקדם קדימה.
אפשר לומר, כן, אפשר לומר, ו...
ומה קרה משם?
ואז משם בעצם, אני חושב שהכל נפתח, זאת אומרת, הבנתי ש... שלא משנה כל כך... מה יגידו, זאת אומרת, גם התגובות היו טובות, שזה היה כיף, וזה גם לא היה משהו
שמובן. אגב, זה הגיע לרדיו בסוף?
הגיע לרדיו, היה מושמע קצת ברשת ג', אז לפני שהיה תאגיד, היום כבר זה התחלף. אבל אני חושב שזה באמת עשה ספתח, זאת אומרת, לי לפחות בקטע הזה של לא משנה מה יגידו, אני מאמין בשיר שלי, אני מאמין בשירים שלי, ואני חושב שאם אני מאמין בהם מספיק, אז גם יהיו בחוץ אנשים שיתחברו ואוהבו אותם, וגם נהניתי מאוד מהתהליך הזה. זאת אומרת, פתאום אתה רואה את מה שכתבת על גיטרה, מקבל איזשהו נפח והופך למשהו שהוא אחר, משהו קיים, וזה תהליך מדהים, והתאהבתי מאוד בתהליך, ובאותה תקופה גם התחלתי להתעסק גם בדיוק בעולם של ההפקה, קצת לפני אמנם, אבל... שם זה גם התחיל להתפתח, וגם נכנסתי יותר לעולם של ההפקה, שהיום אני גם בעצמי מפיק, וזה ממש התחיל את התהליך.
זה ממש יצר לך איזשהו מומנטום.
לגמרי, לגמרי.
קודם כל זה מרשים, ולא ידעתי שזה הגיע לרדיו, שהסינגל הראשון כבר התקבל והתנגן ברדיו.
שזה גם לא מובן אליו, כן, זה זכות גדולה.
שוב, אני מכיר אותך הרבה שנים, ואני כן רואה את הדרך שלך, ולא נתת לדבר הזה איפשהו, לא היית שענן אחרי שזה התנגן ברדיו, שזה נהיה איזשהו סוג של שיר מוכר כזה שהרבה אנשים הכירו, אלא זה רק נתן לך את הדרייב להתקדם קדימה, שזה מורר השראה בעיניי. ומה קרה מאז? זאת אומרת, הבנתי שנפתח, יש איזשהו מומנטום, השנים עברו, מה עשית?
אז בעצם משם זאת הייתה שנה שלקחתי אותה כדי להתנסות, ואמרתי לעצמי שאני... כמו שהתגברתי על הפחד והוצאתי את השיר החוצה, אני גם מתנסה במה שנקרא להופיע ולצאת ממש לאן שאפשר, והתקשרתי לחבר'ה שאני מכיר, חברים, אמרתי להם, תקשיבו, יש את השירים, אנחנו הולכים להופיע איתם, ויאמר לזכותם שהם זרמו איתי עם הדבר הזה, והתחלנו חזרות, עשינו כמה הופעות, איזה 2-3 הופעות כאלו שרצנו איתן בפאבים ובכל מיני מקומות באזור, וזה גם היה צעד משמעותי, זאת אומרת, זה פעם ראשונה שבאמת הופעתי עם שירים שלי, מקוריים, על במה, פתאום לתקשר עם קהל, פתאום לשיר את השירים ולראות, זאת אומרת לחכות לתגובה, אתה לא יודע אם כן יגיבו, כן יאהבו, לא יאהבו, מה יגידו, איך אני מתנהל על הבמה.
אם יהיו כפיים.
אם יהיו כפיים, לא יהיו כפיים, שזה גם מאוד מאוד מרגש וכיף ומלחיץ בהתחלה, אבל למדתי המון 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 מהשנה הזאת ומהתהליך הזה, שזה כיף גם להסתכל על זה אחורה, כי היום אני יודע איפה זה היה, זה היה סוג של בוסרי, זה היה התחלה כזו, וזה כיף להסתכל בזה אחורה ולראות, אתה יודע איך הדרך התחילה.
את הדרך שעשית משם.
בדיוק. ומשם כבר עברה שנה, והתחלתי לחשוב מה הלאה, זאת אומרת מה קורה עכשיו מפה, אני מוציא עוד שירים, אני עושה עוד הופעות, מה קורה. ובאותו שלב החלטתי שנייה לעצור.
מה גרם לך לעצור?
אני חושב שזה גם חלק מעניין של, זאת אומרת, הפחדים תמיד שם, יש תמיד פחדים של מה יקרה.
על איזה פחני? בוא ננסה לזקק את זה.
אני חושב שזה מתפרס לכמה תחומים, זאת אומרת, זה גם קודם כל התחום הכלכלי, שחייב לציין את זה, כי זה משהו שהוא בתחום הזה מאוד מאוד משמעותי, זאת אומרת, גם להפיק שיר, גם יחסי ציבור, זאת אומרת, כל הדברים שהם מסביב הם זה עסק לא זול, בוא נקרא לזה ככה, ואתה צריך להיות מאוד מאוד ממוקד מטרה, ולדעת שאתה מסוגל להתמודד עם זה, זאת אומרת, זה לא מחייב שיהיה לך המון כסף, אבל זה כן מחייב לא לפחד ולעשות את הצעדים מאוד מחושבים, והייתי בשלב שהייתי, אתה יודע, חייל משוחרר, וצריך לחשוב...
שילבת עבודות יחד?
כן, זאת אומרת, עבודות מזדמנות, ואתה צריך לחשוב מה אתה עושה מכאן הלאה, כדי באמת להתקיים ולהתבסס, ומצד אחד גם לעשות את מה שאתה אוהב. אז החלטתי טיפה לעשות חושבים, מה אני עושה הלאה, והגיעה לי הזדמנות והצעה לחזור אל שירות קבע, שזה מה שעשיתי גם בסוף. והמחשבה הייתה מתוך לקחת את המקום הזה, ותוך כדי השירות בעצם להתחיל לכתוב עוד שירים, לחשוב מה אני כן עושה תוך כדי.
וזה מה שקרה בפועל, או שזה קצת עצר את הקריירה?
אז אני כן יכול להגיד בדיעבד שזה קצת עצר את העניין של לצאת החוצה לפחות. זאת אומרת, השירים כן המשיכו להיכתב, המשכתי להלחין, למדתי הפקה גם תוך כדי ב-Just Music, מכללה מאוד מוכרת, ובסופו של דבר, אחרי 3 שנים בקבע, החלטתי שוב שהפעם אני עושה זה, אבל הפעם עד הסוף, מה שנקרא.
מה גרם לך להחליט שזה, הפעם זה הזמן?
אני חושב שזה עניין של, קודם כל, איזושהי בשלות. שלפני השירות בקבע, כנראה שלא הייתי מספיק מוכן לזה מבחינה של אני. זאת אומרת, מבחינה אישית, מבחינה של בשלות אישית. ובנקודה הזאת הבנתי שאני רוצה להתקדם הלאה. זאת אומרת שהשירות היה לי מאוד, מאוד טוב, אבל זה לא המקום שאני רוצה להמשיך בו. והנקודה של המוזיקה היא כל הזמן נמצאת בראש, והמחשבה הזאת של מה יקרה אם. זאת אומרת, אם אני לא אנסה, אם אני לא אלך על זה, אולי אם הייתי הולך, אולי...
זה כמו לפני הקלטה של השיר הראשון, של ואולי, שאמרת שיש פה איזושהי הפחד מתחושת ההחמצה.
נכון, זאת אומרת, זה משהו שהוא מלווה כל הזמן, ופה בנקודה הזאת זה היה אפילו הרבה יותר משמעותי, זאת אומרת, זה כבר גיל שאתה, זה נקודת מפנה, זה או שאתה הולך במסלול באמת הרגיל, שאתה עכשיו משתחרר, עושה תואר, עובד, זאת אומרת, המסלול הרגיל שפחות או יותר כל אחד עושה, טיול גדול, או שאני באמת עושה את מה שאולי לא מצפים ממני לעשות, אבל אני מאוד מאוד רוצה לנסות. זאת אומרת, ללכת עם איזשהו חלום, איזשהו ג'וק שיש לך בראש, והיו כאלה שגם חשבו שזה, אמרו לי, מה אתה עושה? אתה עוזב מקום מאוד בטוח, אבל בסופו של דבר, אני חושב ששם אמרתי לעצמי בפעם הראשונה באמת, שאני מפסיק לפחד, אני עושה את הצעד הזה, ומה שיקרה יקרה. זאת אומרת, אני נותן לדברים להוביל, כמובן בצורה מאוד מחושבת ולא...
בצורה אחראית.
כן, בצורה אחראית, אבל לתת לזה את הצ'אנס ולדעת באמת שניסיתי הכל, אבל הכל.
וכמו שאני מכיר אותך, אני בטוח שלתקופה הזאת יהיה שיר שנכתב. אז בוא תתאר לנו את השיר הבא שאנחנו הולכים לשמוע טעימה ממנו.
כן, אז שנייה לפני, אני אגיד שכשהשתחררתי, אז באמת ניכר בדרכי בצורה מאוד ניסית, אני אפילו יכול להגיד, יעל דורון, שעשיתי אצל סדנה של כתיבה והלחנה, ושם בעצם השיר הזה נכתב שנקרא להיות, והוא נכתב במקום...
יעל דורון מגיא ויעל,
כן, החצי של גיא ויעל, שהוא בן אדם מדהים וזכות גדולה לעבוד איתו. אז שם בסדנה בעצם כתבתי את להיות, זה הדבר הראשון שיצא ממני ככה, כי זה בדיוק הייתה הנקודה, עוד בפגישות הראשונות בסדנה עוד הגעתי עם מדים, זאת אומרת היה ממש המעבר, כמה פגישות ראשונות עם מדים, אחר כך כבר הייתי משוחרר, אז באמת השיר יצא מהמקום הזה, של האם להישאר, האם לעזוב, כן ללכת, לא ללכת, כל ההתלבטות הזאת התקבצה לתוך שיר.
זה ממש מתאר את הצומת קבלת החלטות.
כן, לגמרי, לגמרי.
בוא נשמע טעימה.
וכבר תקופה עדיין מחפש כיוון, השלמתי עם עצמי, אבל המציאות השתנתה ברגע, תפסה אותי לא מוכן. עולם עומד, עצר פתאום בלי להודיע, הרגשתי שאני לאט הולך ומשתגע, לא נשאר לי כלום, רק לכבוד. מחכה שרק תבוא, אולי תיתן לי סימן שאתה כאן. היום חיים מבלי לחיות, מתי הפסקנו להיות? אז תן לי סימן שזה הזמן.
לשים בצד את הבושה, לצאת לדרך חדשה ולהיות.
איזה יופי של שיר.
תודה רבה, תודה.
וכשאתה מדבר על תן לי סימן, אני מעריך שאתה מדבר פה על הבורא.
כן.
יש לך איזשהו חיבור פה לדת ולמסורת.
לגמרי.
וזה בעיניי מאוד יפה איך שאתה מתאר ככה את הקונפליקט כזה בינך לבין בין המיינסטרים כזה, לאן אני צריך ללכת, המסלול הברור, הידוע, המוכר שרובנו הולכים בו, לבין לצאת לדרך חדשה ולהיות. יש פה משהו מאוד מאוד עוצמתי בעיניי, וזה מאוד מאוד יפה לשמוע.
תודה רבה קודם כל. אז כן, יש שם קודם כל את העניין של תן לי סימן, זאת אומרת, אני בן אדם דתי, וזה איזשהו שיח שהתחיל ביני לבין עצמי, ותוך כדי, זאת אומרת, גם הגעתי למקום שאני יודע מה אני רוצה לעשות, אבל אני לא יודע אם זה הדבר הנכון, אז את מי אני אשאל, את מי שאני באמת מאמין שמנהל את העולם, ויכול לתת לי את התשובות האלו. אז אני באמת מבקש, תן לי סימן שאני עושה את הדבר הנכון, זאת אומרת שאני באמת אקבל את ההחלטה הנכונה, עם כמה שפחות טעויות, למרות שזה גם חלק מהדרך, אבל...
זה חלק חשוב מהדרך.
חלק חשוב מאוד, וזה גם שם תמיד, אבל זאת אומרת, זה סוג של תפילה ובקשה של תעזור לי לקבל את ההחלטה הנכונה, וגם המקום הזה של לשים בצד את הבושה, שזה משהו שהלך איתי המון, זאת אומרת, אני, בפעם הזאת שאני מחליט ללכת לזה, זה מבחינתי גם לשים בצד את כל הפחדים והבושה והדאגות, ולהגיד, אני עושה את זה עד הסוף, ולא נותן לזה לנהל אותי באיזשהו מקום.
שזה מעורר השראה בעיניי, ומאוד מאוד יפה. אבל אני חושב שכמו בחיים עצמם, לא הכל הוא המבורגר וצ'יפס, והנוסחה היא לא תמיד אחד ועוד אחד שווה שתיים, ודיברנו
כך. צריך להגיד שזה גם בסדר, לעשות לפעמים את ההחלטות שהן אולי גם לא היו הכי נכונות באותו רגע, אבל...
אני חושב שאנחנו לא באמת יודעים מה ההחלטות שאנחנו יכולים לקחת, אנחנו רק יכולים לקחת את ההחלטה ופשוט לשחרר, כי... אם אנחנו נתעסק במה היה אם, אנחנו נפספס.
חד משמעית.
הרבה בדרך. ואני חושב שבשיחה שניהלנו כאן לפני, עזוב שאני מכיר אותך המון שנים, ואני מלווה אותך המון בתהליך, תכף אנחנו נדבר גם על הנושא המקצועי, דיברנו על זה ששם אמנם באמת בלהיות, הבנת וגמלה בך החלטה, שאתה רוצה ללכת ולצאת לדרך חדשה, ולקח זמן עד שבאמת יצאת לדרך חדשה. אני רוצה שתתאר כך את התקופת ביניים, ולמה לקח זמן מהרגע שלקחת את ההחלטה לצאת לדרך חדשה.
אז באמת, כמו שגם אמרתי מקודם, הייתה את הנקודת מפנה הזו של השחרור משירות קבע, ושם הייתי צריך לקבל את ההחלטה. זאת אומרת, או שאני הולך על זה, או שאני הולך במסלול כביכול רגיל במרכאות, ועושה את מה שצריך יותר. אז הצעד הראשון שעשיתי זה קודם כל, כן, נרשמתי לתואר, אמרתי, אני ארשם לתואר, אני אעשה את המסלול, ותוך כדי אני אשלב את המוזיקה, כמו שעשיתי עד עכשיו. ועשיתי את זה, נרשמתי לתואר בחינוך, וממקום שאני באמת אוהב את המקום הזה, וחשבתי שזה משהו שאני אוכל להתקדם בו, ותוך כדי שהדבר הזה מתבשל, אני מרגיש שאני לא ב-100% שם, זאת אומרת, אני כן אוהב את הכיוון, אבל עדיין משהו שם אומר לי, ללכת עם המוזיקה, זאת אומרת, זה עדיין יושב שם בראש, ובאמת פחות מחודש לפני שכבר התואר אמור להתחיל, כבר הכל מסודר, הכל רשום ומוכן, אני מחליט להירשם לתחרות שנפתחה של מכללת BPM, שהיא מכללה מוכרת ללימוד מוזיקה, והם פתחו תחרות לזמרים יוצרים, אמרו, תשלחו לנו שירים, ומקום ראשון יזכה במלגה, מקום שני שלישי יזכו בעוד איזה שהם פרסים, 500 שקלים, אני חושב לקניות במכללה, משהו כזה. ושלחתי סקיצה מאוד, מאוד גולמית שעשיתי בבית, ואמרתי, יאללה מגניב, אולי אני אקבל איזה 500 שקל ככה לקנות איזה משהו לאולפן, איזה ציוד קטן.
ועדיין יש את הלבטים האלה, האם ללמוד את התואר, לא ללמוד את התואר.
התואר כבר רשום, זאת אומרת, אני כבר בראש,
יש לך קונספט.
הוא כבר שם, כבר נרשמתי, שילמתי את המקדמות, הכל כבר קורה.
אני הולך ומשלב את זה, אמנם גמלה בתוכי ההחלטה ללכת ולצאת לדרך חדשה, אבל בסופו של דבר אני נשאר
במסלול. כי באמת זה יותר מהמקום הזה היה של לעשות את מה שצריך, כי אולי זה מה שבאמת כולם עושים, אז אולי גם אני צריך לעשות את זה, אולי באמת אני חולם יותר מדי בגדול, וזה לא בשבילי, ולמה לי כל הדבר הזה. אבל באיזשהו מקום בלב זה עדיין...
שאני מעריך שאת רוב הדברים האלה אתה אמרת לעצמך.
כן, כן, אני אומר את זה כאילו, אמרתי את זה לעצמי, ובלב עדיין איפשהו לא במאה אחוז הייתי שלם עם המקום הזה שאני הולך אליו. ואז הגיע באמת התחרות הזו, והגשתי את השיר, באמת לא חשבתי שיקרה עם זה איזשהו משהו. ואחרי שבוע מתקשרים אליי ואומרים לי, תקשיב, זכית במקום ראשון, אתה מקבל מלגה ללימודים ב-BPM. ומפה בעצם אני מקבל עוד החלטה שאני צריך לעשות.
אוקיי.
זאת אומרת, התואר מתחיל. במקביל גם מתחיל הלימודים ב-BPM.
על איזה לימודים מדובר, אבל מה היקף של המסלול?
מסלול של שנה, של זמר יוצר, שמשלב בתוכו המון המון דברים, גם הפקה, גם עמידה על במה, ממש כל הדברים שאני מאוד מאוד רוצה להתפתח בהם ולהעמיק בהם, וזה ממש מגיע כמו איזשהו אחרי ה...
זה משהו שאם לא היית זוכה בתחרות, היית הולך על זה?
קשה להגיד, אני חושב שזה הייתה חותמת, זאת אומרת, כשזה הגיע, הבנתי שזו בעצם חותמת בשבילי של...
אדוני, זה הסימן.
זה הסימן שביקשת, לזה אתה מחכה, אין לך למה להתלבט יותר, קח את הדבר הזה, ואז באמת באותו רגע, מה שאני עושה דבר ראשון זה להתקשר למכללה של החינוך, ולהגיד להם, תודה רבה שהובלתם אותי עד כה. אני מחליט לרדת מזה, והולך באמת על המסלול של, של הזמר יוצר, ומשם באמת, זה, אם מדברים על ספתח, זה הספתח הבאמת גדול שקרה, ועשה לי את השינוי
זאת אומרת שאני אעשה סדר פה למאזינים, היה את השיר להיות, שבו הצערת גבל עם ועדה, שלקחת את ההחלטה שאתה הולך עם המוזיקה, ולאחר מכן היו באופן טבעי ספקות, ומחשבות על איך אני בכל זאת משלב את המסלול שרובנו הולכים בו, שהמיינסטרים הולך בו. זאת אומרת, נרשמת ללימודים, המשכת לעשות מוזיקה, לא לקחת את זה, כן רצית לצאת לדרך חדשה, אבל פלוס מינוס נשארת עם אותו דפוס התנהגות, שבו אומר אני לא מתמסר לכיוון אחד ונותן וממצא את כל האופציות, אלא אני משלב את זה במקביל על אותו דבר.
נכון, נכון.
ונראה לי שעכשיו זה הזמן להשמיע לכולם את השיר שאיתו זכית בתחרות.
נכון. אז השיר הזה נקרא להמשיך ללכת. שהיום כבר יצא גם באופן רשמי, כבר לא סקיצה.
הוא מתנגן המון ברדיו.
ותודה לעידו סגל שגם הפיק את השיר הזה. זה המקום לתת לו גם את הקרדיט. לא זוכר בדיוק מתי ואיך התחלתי, איך השנים עברו וכמה שחלמתי, הכל זה אמיתי, אף פעם לא עצרתי לקחת נשימה. וקצת קשה לי להסביר את עצמי, כי כל החיים תמיד זה כל מה שרציתי, כמה כיוונים וכמה שניסיתי, עוד יש בי אמונה. השמש עוד תזרח, את זה אני יודע, עוד דלת תיפתח, אני ארוץ אליה. הדרך ארוכה, רק להמשיך ללכת, אני הולך איתה לאן שהיא מושכת. כל מה שיש לי זה ממך, אז אם אתה שומע, אני לא עוזב אותה, אני שומר עליה.
וואו, איזה שיר, זה אחד השירים שלך שאני הכי אוהב.
תודה רבה.
להמשיך ללכת, חברים, יוטיוב, ספוטיפיי, כל הפלטפורמות האפשריות. אצלי הוא כבר בפלייליסט מזמן.
הרשת, הרשת.
ומכאן נשאלת השאלה. כשאתה אומר בשיר, אני לא עוזב אותה, אני שומר עליה. על מי אתה שומר?
זה מעניין שאתה שואל את זה, כי באמת הרבה שאלו אותי ואמרו לי, מי זה עליה? זה שיר אהבה? זה לא שיר אהבה? אז באמת אפשר לקחת את זה למקום הזה, יש גם כאלה שלקחו את זה למקום הזה, אבל אני ספציפית כתבתי את זה על הדרך ועל האמונה, שבדיוק בנקודה הזאת, בשיר להיות, אז שדיברנו, אז באמת שם הכל התחבר, גם הדרך, שהבנתי את הדרך שאני רוצה ללכת בה, וגם העניין של האמונה, של אתן לי סימן, שבאמת הסימן הזה הגיע, ובאמת התחבר ביחד, ובעיניי לא היה יותר לא יודע איך להגדיר את זה, אבל
לא,
יותר,
לא היו יותר ספקות
יותר נכון מזה, היה. כן. זאת אומרת, זה היה מאוד מאוד נכון, הרגיש נכון, ובאמת זה השיר של, להמשיך ללכת, הוא מין שיר הודעה כזה על הדרך, להגיד גם לעצמי, של הנה תראה, אתה יכול לעשות את זה, אתה לא עוזב את זה, אל תעזוב את זה, תמשיך עם זה, גם עם האמונה וגם עם הדרך שלך, ואל תעזוב אותה, תשמור עליה. זה, אל תאבד את זה עוד פעם, זאת אומרת, אל תלך למקומות אחרים, תהיה פה.
אם יש משהו שאני אוהב, זה הרבה כשכותבים טקסט, אני רואה את זה גם מהטקסטים שאני כותב, זה הרבה טקסטים שאנחנו כותבים קודם כל לעצמנו, כאיזה שהם כלים שיהיו לנו לדרך למסע, נגיד גם פיתורים שהטקסט שקראתי בתחילת התוכנית, הוא קודם כל נכתב, אני כתבתי אותו בשבילי, כדי שיהיה לי אותו לדרך, יהיה לי את הטקסט הזה למהלך הדרך, ואני אוכל כל הזמן להיזכר בו, ולקבל איזשהם פרופורציות, ואני לגמרי מזדהה עם מה שאתה אומר, כי כשאנחנו כותבים את זה, במיוחד אצלך, שזה לדעתי באלף רמות מעל טקסט רגיל, שזה שיר, זה לא יודע איך להסביר את זה אפילו, זה, יש בזה משמעות, משמעות גדולה בעיניי, ומאוד מאוד יפה, אחד השירים הטובים.
זה כמו, קודם כל תודה, זה כמו אבנים כאלו, אני מסתכל על זה ממש כמו, אם אני הולך אחורה לתבואי אליי, ואז להיות, ממש כמו כל שיר כזה, הוא כמו אבן דרך, שמסמל איזשהו משהו אחר, איזושהי תקופה מסוימת, איזשהו רגע מסוים, איזה פחד שהתגברת עליו, איזשהו מכשול שצלחת, ואני חושב שזה גם, זה גם היופי בכתיבת שירים, זאת אומרת,
וכל מכשול כזה הוא גם מחשל אותך קדימה.
הוא לגמרי מחשל אותך קדימה, ונותן לך פרספקטיבה לדברים, ולקחת דברים בצורה מסוימת, ולהאמין.
אז כמו שאמרת, ביקשת סימן, קיבלת. לקחת החלטה להמשיך בדרך, קיבלת גם את הסימן השני, שלשם אתה צריך ללכת. אז פתאום, מסטודנט לחינוך, הפכת להיות סטודנט לסאונד והפקה?
אפשר לומר, כן.
איך הייתה התקופה הזאת?
וואו, קודם כל זו תקופה מדהימה, שנה שהסתיימה אגב ממש לא מזמן, וקודם כל זכיתי להכיר שם חבר'ה מדהימים, מוכשרים אחד אחד, מקום באמת שהוא בית למוזיקאים וכיף, ולמדתי שם המון, ובסוף השנה הזו החלטתי שאני באמת לוקח את זה קדימה כעסק, אני פותח את האולפן, אני מוציא את השירים בצורה מקצועית כמו שצריך, כדי באמת לתת את הדבר הזה, את המעטפת שהוא צריך, כדי לנוע עם זה קדימה, ובעצם להגיע לקהל ולסגור הופעות, ופה בעצם גם הגעתי אליך, זאת אומרת בשלב הזה של לקחת את זה כעסק, ומהיכרות ארבעת השנים שלנו, אני יודע שעסק, דבר ראשון שקופץ לי לראש, זה צח.
קודם כל זה, לא רואים, אבל גרמת לי להסמיק. וכן, פה אני יכול לשתף דווקא מהזווית המקצועית, שראיתי את אביב, את אביב, אני מכיר כמו שאמרתי כבר הרבה שנים, יצאנו לשתף פעולה בהרבה כיוונים, והמון דברים שעשינו ביחד.
דרך.
וכן, עשינו דרך. וכל אחד היה צריך להמשיך ללכת. מה שקרה, שכשהגעת אליי, הגעת אליי, גם אני עשיתי את הדרך ואת השינוי המקצועי שלי, ואמרנו, אוקיי, אמרת לי, תשמע צח, זה הזמן לבנות את זה כמו שצריך, בוא נבנה את זה מהיסודות, ואני מאוד מאוד שמחתי, כי אמנם אני מכיר אותך, ואנחנו עשינו הרבה דברים ביחד, ואני מכיר את הדרך שלך, אבל משהו שהגעת אליי עם בשלות מסוימת ובגרות, שאני חושב שכל דקה שהקדשת לטובת הדרך שעשית להכנות האלה, זה פשוט עזר לנו לבנות את הדבר הנכון והבריא, והמתאים לך במיוחד. ומה שעשינו זה באמת, התחלנו מהיסודות, וביסודות זה בנייה של תוכנית אסטרטגית, שבה אנחנו באמת בונים את העסק, מגדירים שעות עבודה, מגדירים חזון, לוקחים את החזון, את מה שיש בלב, ומוצאים קדימה עם ייעוד ומטרות, וגם ערכים והסטנדרט שאנחנו רוצים, היה לי תהליך מאוד מרתק איתך, בנושא הזה של, של הבנייה של התוכנית, כי ראיתי את הבשלות שלך ואת הדרך ואת הבגרות. זאת אומרת, בעיניי לפחות, באת בטיימינג הכי נכון להתחיל ולבנות את העסק שלך.
אז כן, אז זה היה באמת נקודה ש... אני חושב שגם מה שדיברתי לפני, זאת אומרת, אתה הרגשתי גם בעצמי קודם כל איזושהי בשלות, שהיא כבר... אני במקום הרבה יותר מוכן, זאת אומרת, להגיע למקום הזה במקום יותר מוכן, יותר בטוח בעצמי, ובשירים ובדרך. והגעתי אליך, ובאמת... התחלנו לדבר על כל העניין הזה של אסטרטגיה, ושל איך לשווק נכון, ואיך לעשות את הדברים בצורה מסודרת וכמו שצריך, גם מהפן היותר ממש איך דברים מתנהלים, מבחינת דברים הכי בסיסיים, וגם מבחינת מה העסק צריך, ואני חושב שפה באמת נתת לי הרבה הרבה כיוונים, ועד עכשיו בעצם אנחנו באיזשהו תהליך מאוד מאוד יפה, ובונים את זה ככה לאט לאט, וגם רואים תוצאות, ובסוף כשיש תוצאות אז
כיף לשמוע. קודם כל זה, קודם כל זה כבוד גדול שאני מלווה אותך בתהליך, וגם אתכן בתוכנית הקודמת שיוצא לי לעבוד איתכם וללוות אתכם, ולפעמים ככה בפודקאסט יש לנו את ההזדמנות רגע, נקרא לזה איזושהי הפסקת קפה כאילו מהדרך שאנחנו עושים ביחד, פתאום ככה גם להסתכל קצת על כל התמונה הרחבה. אז זה קודם כל, זה לא מובן מאליו, זה כיף גדול לשמוע, ואני יכול להגיד לך, ואני יכול להגיד גם למאזינים שלנו, ומה שהיינו צריכים לבנות, זה בעצם את העדכון של אביב בקריירה. זאת אומרת, הוא בא, והוא הכיר נכון. את עצמו כאמן שיוצר, וכותב שירים, ותכף הוא ישתף אותנו באיזושהי סקיצה של איזשהו שיר מגניב, שהוא מתלבט עם ומתי להוציא, אז... אנחנו נדבר, אז אם כבר אנחנו מדברים על קצת שיווק ויחץ שאנחנו עושים פה, אבל דיברנו על זה שאנחנו צריכים לעשות את זה מצד אחד בצורה אחראית, כשאנחנו מתנהלים עסקית, ולא לשים מה שנקרא את כל הביצים על סד אחד, היינו צריכים לבנות משהו שהוא יותר רחב, כדי שבסופו של דבר, אתה תוכל למצות את כל הפוטנציאל המוזיקלי שלך. אז אם עד עכשיו היית רק, אני הכרתי אותך רק בתור אמן יוצר, שחי את, חי את המוזיקה שלו ואת השירים שהוא כותב, והופעות פה ושם, היינו צריכים לבנות פה משהו שהוא הרבה יותר רחב, גם הנושא של האולפן נכנס לפה, גם הנושא של ההפקה נכנס, וזה היה מאוד מאוד מעניין, כי יצרנו פה איזשהו תמהיל, שהוא יותר מעניין, שהוא ממצא בעיניי את הפוטנציאל שלך בצורה הרבה יותר רחבה, וכיף לראות את זה קורה.
אז אני חושב שזה באמת גם המקום להגיד, שנכון, עד עכשיו התעסקתי גם באמת, הייתי ממוקד בעולם של השירים וההופעות, וכשהגעתי אליך והחלטתי לקחת את זה כעסק, אז החלטתי גם להשקיע ולפתוח את האולפן ובעצם לעבוד גם כמפיק, זאת אומרת להפיק לאחרים, להפיק לעצמי. אני חושב שזו החלטה, חלק מהבגרות הזאת היא גם מגיעה מהמקום הזה של, אוקיי, אני מבין שגם כמו שדיברנו מקודם, יש את הצד הכלכלי שתופס מקום, וצריך לתת גם לו את המקום, ואם אני יכול לעשות את זה ממוזיקה וממקום שאני באמת אוהב את זה ומתחבר לזה, אז למה לא בעצם? ואני חושב שזה נתן גם את המקום הזה של יש את אביב המפיק, שזה האולפן וזה העסק שמכניס בשוטף, אם אפשר לקרוא לזה, ויש את אביב שהוא גם יוצר וזמר ומופיע, וזה הכל קורה במקביל.
וזה משתלב מצוין ביחד בעיניי.
כן, כן. זה לגמרי מרגיש לי היום שזה הדבר הנכון, וזה באמת מתקדם והולך לכיוון, ואני ככה גם יכול לשלב, זאת אומרת, את ההפקות באולפן, וגם את השירים שאני מפיק ומופיע, ולעשות את זה ביחד בעצם בצורה מאוד מאוד, שמאפשרת מקום ומרווח.
אנחנו בחלק האחרון של התוכנית, ודיברנו על הרבה דברים, ועל הרבה תחנות, והרבה החלטות, ואני רוצה ככה לעשות איזשהו משהו מגניב, ולשתף את המאזינים שלנו באיזושהי החלטה מקצועית שצריך לקחת. יש שיר שאביב כתב, שאנחנו ככה, יש הרבה דברים על הפרק ומתלבטים מה לעשות עם השיר הזה.
כי אפילו שם לא היה לו, נתנו לו שם פה אני חושב בתוכנית.
תתקנו אגב.
שיר אהבה לא שגרתי.
שיר אהבה לא שגרתי. אני רוצה שתשמיע את השיר, ואתם, נשמח מאוד שתשתפו אותנו, אם זה באינסטגרם שלי, של צח אבוטבול, או באינסטגרם של אביב, אביב ויצמן, או באתר, איפה שאתם רוצים, תגידו לנו מה דעתכם על השיר, ונראה איך אפשר להתקדם איתו. אז בבחורה בילדית, כאן בפודקאסט.
שיר אהבה לא שגרתי.
שיר אהבה לא שגרתי. קדימה.
תכף תבינו גם למה הוא לא שגרתי.
הרבה זמן עבר מהיום שמצאתי אותך יושבת בצד בסלון שליד המטבח גילית לי עולם שירים ואלפי מנגינות היית לי מגן בכל הסופות הקשות בימים שהכל מתפרק בלילות של גשם שוטף אני חוזר עד אלייך נופל הידיים שלך כמו ציור בצבעים ומכחול במילים אספר לך הכל וגם כשנשכתי שפתיים נתת לי כנפיים לגדול
yes.
איזה שיר, איזה שיר ולא סתם קראנו לו שיר אהבה לא שגרתי
כן.
תספר את הסיפור
אז זה אמנם שיר אהבה, אבל הוא נכתב לא פחות מלגיטרה, שהיא גם אבן דרך מאוד מאוד משמעותית, שליוותה אותי מגיל מאוד מאוד קטן, ועד היום, זכרתי להקדיש לה ככה שיר.
לגמרי ראויה לשיר, לגמרי אני מסכים איתך.
יושבת בצד, בסלון של... לא חשוב, נמחק את זה.
לגמרי ראויה, לגמרי ראויה לשיר, אחד השירים, אמנם עוד לא יצא, אבל אני אחד השירים שאני מאוד מאוד אוהב.
נראה מה אנשים יגידו, אולי בסוף נוציא אותו כשיר.
אני חושב שכדאי, בוא נראה מה החבר'ה אומרים, נשמח לשמוע את הפידבקים שלכם, ורגע לפני סיום, מה הטיפ שלך לכל האנשים שנמצאים בסטטוס דומה לשלך וצריכים ללכת דרך?
אז אני חושב שהדבר שאני לפחות לוקח, ואני גם יכול להעביר אותו הלאה מהמקום שלי, זה להגיד לכל מישהו, בין המוזיקאי, אפילו לא מוזיקאי, אני חושב שזה רלוונטי לכל אחד, שיש לו איזשהו חלום, ועם כמה שזה אולי קלישאתי, ושומעים את זה המון, אבל באמת לא לוותר, זאת אומרת, לא לתת לרעש מסביב, ולפחדים, וללחצים, לתת לכם לנהל, לתת להם לנהל אתכם. אל תוותרו על מי שאתם ועל מה שאתם, ופשוט תלכו קדימה, תנסו, תעיזו. אין לדעת מה יקרה, תמיד אפשר לשנות, מיוחד בעולם של היום שהוא מאוד מאוד דינמי ומשתנה, אז אני חושב שבאמת הדבר היחיד שאני יכול להגיד זה פשוט תעשו, ואל תוותרו לעצמכם.
אני לגמרי מתחבר עם מה שאתה אומר, ובאמת, אפשר לעשות הרבה דברים, אפשר לעשות שינויים. אגב, כשאנחנו עושים תוכניות, כשאנחנו בונים איזושהי אסטרטגיה, אני מקפיד להגיד לכל החבר'ה, הכל בסדר. אם צריך לעשות שינויים תוך כדי תנועה ותיקונים, אנחנו עושים. מצוין. אנחנו פשוט צריכים להמשיך ללכת, לעשות את הדברים שאנחנו צריכים כדי להתקדם, ולהתמיד. אז עד כאן להיום, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהזנתם לפרק, זה לא מובן מאליו בכלל, זה באמת מחמם את הלב. אני אשמח שתמליצו על הפרק הלאה, לכל שאלה, לכל דבר אני זמין לכם, גם באינסטגרם וגם באתר של צ'יפס תקשורת ויזמות. שמתי לכם קישורים, גם שלי וגם של אביב, בתיאור של הפרק. תודה רבה ונתראה בפרק הבא.